שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ביומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק 16, ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, החוב באחריות הלווה, עד שיפרענו ליד המלווה או ליד שלוחו. אמר לו המלווה, זרוק לי חובי ויפטר, וזרקו לו ועבד, או נשרף קודם שיגיע ליד המלווה, פטור. אמר לו, זרוק לי חובי בתורת גיטין, כלומר, על פי כללי מסירת גט, היו המאות קרובין ללווה, הרי הן עדיין באחריותו, שבגיטין אם זרק גט ונפל במקום שקרוב אליו יותר ממנה, אינה מגורשת. היו קרוב למלווה, נפטר הלווה, שבגיטין כשנפל הגט קרוב לה, מגורשת. מחצה למחצה, באמצע המרחק ביניהם, אם עבדו משם או נגנבו, משלם הלווה מחצה, ובגיטין במקרה זה ספק מגורשת. הלכה ב' היה ראובן חייב לשמעון מנה, ואמר ללוי, הולך לשמעון מנה זה שאני חייב לו. כלומר, תהיה שליח להשיב לו את החוב, אם בא לחזור, כלומר, אם הלווה רוצה לחזור בו מהנתינה לשליח, אינו חוזר, אינו רשאי לחזור, מכיוון שהשליח קנה את המנה עבור המלווה, והוא חייב באחריותו עד שיגיע מנה לשמעון. כלומר, אף על פי שאינו יכול לחזור בו, האחריות היא עליו ולא על המלווה, מכיוון שהוא מינה את השליח. החזיר לוי את המנה לראובן, שניהן חייבים באחריותו, גם השליח, מכיוון שהחזיר שלא כדין את המנה שכבר זכה בו המלווה, עד שיגיע ליד שמעון כל חובו. הלכה ג' ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, ואמר שמעון לראובן, מנה שיש לי בידך תנהו ללוי, כפרעון חוב של שמעון ללוי. והיו שלושתן עומדין יחד, וקיבל לוי, כלומר, הסכים לכך שראובן יהיה חייב לו במקום שמעון, ונמצא ראובן עני ואין לו מה שיגבה ממנו, הרי לוי חוזר בחובו על שמעון שזה יתאהו. לוי יכול לחזור ולתבוע את שמעון שיפרע לו את חובו. ואם ידע לוי שהוא עני, או שהיה עשיר באותה שעה ועני, אינו יכול לחזור בו, שרי קיבל, שלוי הסכים, ולכן החוב ששמעון חייב לראובן, נקנה ללוי, ושמעון נפטר מחובו ללוי. טען לוי שהיה ראובן עני והתאהו, שמעון, והקניין היה קניין טעות, ושמעון עדיין חייב לו, ושמעון אומר, עשיר היה, ועני, ולא התאה אותו. יראה לי שעל שמעון להביא ראיה, ואחר כך ייפטר מחוב לוי. לא יהיה אלא שובר בידו. אומרים לו, קיים שוברך, ויפטר. שרי אפילו אם יש לו שובר על הפיראון, חייב להוכיח אמיתותו כדי להיפטר, ולכן גם כאן שטוען שנפטר מן האחריות לתשלום, עליו להוכיח זאת. הלכה ד' כבר בערנו בלכות מקח וממכר, שראובן שלא היה לו אצל שמעון כלום, ששמעון לא היה חייב לו כסף, והיה ראובן חייב ללוי מנה וימחהו אצל שמעון, הסכימו במעמד שלושתם שלוי יגבה משמעון את מה שראובן חייב לו, וראובן ישלם לשמעון במועד מאוחר יותר, אף על פי שימחהו במעמד שלושתן לא קנה, שהדין שנזכר בהלכה קודמת הוא דין ייחודי שנוהג רק כאשר האדם שימחהו אצלו את המעות היה חייב כסף ללווה שימחה אצלו ולא במקרים אחרים. ואם רצה שמעון שלא ייתן, לא ייתן. שמעון אינו חייב לתת ללוי את השלום החוב של ראובן אפילו שסיכמו כך. ואם נתן, כלומר אם בכל זאת נתן שמעון ללוי, חוזר וגובה מראובן, שרי על פיו נתן, וראובן התחייב להחזיר לו את מה שייתן ללוי. וכן אם רצה לוי לחזור בו ולומר, איני רוצה לגבות משמעון, חוזר וגובה חובו מראובן, ואף על פי שפרע מקצתו משמעון, חוזר וגובה השאר מראובן. הלכה ה' חנווני שנותן לבעל הבית מן החנות כל מה שירצה בתורת הלוואה, ומקיפו עד שיתקבץ הכל הוא פורע לו, כלומר דוחה את גביית התשלום עד שיצטבר סכום מסוים ואז פורע לו בעל הבית את הכל. ואמר לו בעל הבית תן לפועלי סלע או לבעל חובי מנה שיש לו אצלי ואני אתן לך, כלומר, מבקש מהחנווני שישלם לפועל שלו או לבעל חובו, והוא יחזיר לו כשיפרע את ההקפה. והרי החנווני אומר, נתתי לפועל או לבעל החוב כפי שסוכם, והפועל או בעל חוב אומר, לא לקחתי מהחנווני, וטוען שבעל הבית חייב לשלם לו. הרי הפועל או בעל חוב נשבע ונוטל מבעל הבית חובו, שהרי בעל הבית איננו יודע אם החנווני שילם או לא, והרי הוא מודה על כך שהיה חייב להם, וטוען שמה פרה חובו, והם טוענים טענת ודאי שעדיין חייב להם. וכן החנווני נשבע ונוטל מבעל הבית מה שטען שנתן, שהרי הוא אמר לו ליתן, שמכיוון שלא דרש ממנו לתת בפני עדים, האמין לו שייתן והתחייב לשלם לו על כך. והפועל נשבע במעמד החנווני, וכן החנווני במעמד הפועל או בעל חוב, כדי שיקלמו זה מזה. ומי שמשקר אולי יודע וימנע משבועת שקר, וכן כל כיוצא בזה. ושבועה זאת, הקנת חכמים היא בנקיטת חפץ, מפני שבאים שניהן ליטול, שמעיקר הדין אינם צריכים להישבע כלל, אבל חכמים תקנו שישבעו מכיוון שבעל הבית מפסיד מכך ששני הצדדים נוטלים ממנו. לפיכך, אם מת החנווני, נוטל בעל חוב שלא בשבועה, וכן אם מת הפועל או בעל חוב, נוטל החנווני שלא בשבועה, שחיוב השבועה הוא מפני שצריך לשלם לשניהם, ולכן כשאחד מהם מת ואינו תובע, אין השני נשבע כלל. שהרי אין בעל הבית מפסיד כלום, ולא משלם אלא תשלום אחד. הלכה ו, החנווני אומר, אתה אמרת לי, תן לזה, או ציווית לי ואמרת, אם יבוא פלוני, תן לו, ובעל הבית אומר, לא אמרתי לך. הרי בעל הבית נשבע אסת ונפטר כדין הכופר בכל, והחנווני עושה דין עם זה שנתן לו. וכן אם אמר החנווני לבעל הבית המקיפו, כלומר שרגיל לקנות ממנו בהקפה, כתוב בפנקסי שיש לי אצלך מנה, כלומר שאתה חייב לי מנה. ובעל הבית אומר, איני יודע, נשבע בעל הבית אסת שאינו יודע ונפטר, כדין כל טוען על חברו לכל דבר. כלומר, כמי שתובע את חברו, והנתבע אומר שאינו יודע אם בכלל יתחייב לו. ואין בזה תקנת חכמים שישבע בנקיטת חפץ. הלכה זין, ראובן שהוציא שטר חוב שיש ללוי על שמעון, וטען שלוי נתנו לו בכתיבה ומסירה ועבד השטר שיקנהו בו, כלומר בקניין שטר חוב, לא די במסירת השטר לקונה, אלא יש להוסיף לקניין כתיבת שטר שבו מקנה בעל החוב את השעיבוד שבשטר לקונה. או שטען שיקנהו לו על גב קרקע, שאם מקנה את השטר בקניין אגב קרקע, אין צורך בכתיבה, הרי זה גובה אותו משימון, הועיל ויצא מתחת ידו, שמסתבר שהוא באמת שלו, ואין צריך להביא עדים על קניית השטר. אמנם אם שמעון טוען שאינו מאמין לרובן שלוי יקנה לו את השטר, על רובן להביא ראיה כדי שיוכל לגבות את החוב. טען שמעון שפרה ללוי ואמר אישבה לי, אישבה לוי, ואחר כך יגבה רובן. הודה לו שפרה, כלומר לוי מודה שקיבל משמעון את השלום החוב, ישלם לוי לראובן. טען לוי שלא מחר ולא נתן שטר זה, כלומר לוי טוען שאומנם גבה את החוב, אך לא מחר או נתן במתנת השטר לראובן, ואינו חייב לשלם לו, נשבע אסת ונפטר, כדין כופר בכל. הלכה אחת, שטר שהיה ביד שליש, כלומר אדם שלישי שמשמש כנאמן על השטר, והוציאו מתחת ידו בבית דין ואמר, פרוע הוא, נאמן, אף על פי שהשטר מקוים, שחתימותם נבדקו ואושרו בבית דין, שאילו רצה, היה שורפו או קוראו. וכן אם מת השליש ונמצא כתב יוצא מתחת ידי השליש, ששטר זה המונח אצלו פרוע, הרי זה פרוע. אף על פי שאין עדים על הכתב. אבל כתב שיצא מתחת ידי המלווה ששטר פלוני פרוע, אפילו היה בכתב ידי המלווה, אינו אלא כמשחק, ואין להתייחס לכך כהודעה. הלכה ת' היו עדים על הכתב, כלומר יש חתימת עדים על כתב פירעון השטר שכתב המלווה, אם היו מקוימים, אם הופיע על השטר אישור של בית דין שמאמת את חתימת העדים, הרי השטר פרוע, שהעובדה שתרחו לקיים את השובר מעידה על כך שהוא רציני. ואם אין עליו קיום, ישאלו העדים החותמין על זה השובר. כלומר, אם ראו את הפירעון, או שחתמו על השובר על פי בקשת המלווה, וללא שראו שחובו נפרע. אם לא ידעו, או שאין העדים מצויים, או אלו מתחת ידי המלווה, או מתחת ידי יורשיו יצא, אין השובר כלום. הלכה י' נמצא השטר בין שטרות פרועין, הרי זה פרוע, ואף על פי שאין עדים על הכתב, הנמצא. וכן אם נמצא כתוב בגופו של שטר, בין מפניו, בין מאחריו, ואפילו בקצתו, שטר זה פרוע, או נפרע ממנו כך וכך, עושין על פי הכתב, אף על פי שאין על הכתב עדים, ואף על פי שיצא מתחת ידי המלווה, שאילו לא נפרע, לא היה כותב על השטר. הלכה י' המוצא שטר בין שטרותיו, ואין ידוע מה טיבו, כלומר אם החוב שכתוב בו כבר נקבע, יהיה מונח עד שיבוא אליהו ויברר את העניין. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, האומר לבניו שטר בין שטרותי פרוע, ואני יודע איזה הוא, שטרותיו כולן פרועין, כלומר לא ניתן לגבות אף שטר, נמצא לאחד שם שניים, כלומר אם יש שני שטרות על אותו לווה, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע, מכיוון שהודע רק בשטר אחד, ודאי שאחד מהשטרות של אדם זה אינו פרוע, ולכן השטר שבו הסכום הגדול יהיה מוחזק כפרוע, ויכולים לגבות את השטר שסכומו קטן יותר. אמר לחברו, שטר לך בידי פרוע, ויש לו עליו שני שטרות, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע, ולא יתייחס לשטרות, שטרות שיש לו עליו כולן פרועין, מכיוון שייתכן שכוונת דבריו היא שאין לו עליו חוב כלל. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 16. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ביומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 17 ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מלווה שמת, הוא בא יורש לתבוע את הלווה בשטר שעליו ואמר, פרעתי את אביך, והיורש אומר, איני יודע, אומרים לו, עמוד ושלם לו. אמר, אישבה לי, שבאמת אינו יודע, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ, שלא פקדנו אבא על ידי אחר, שלא הודיע לנו באמצעות אדם שלישי שהשטר פרוע, ושלא אמר לנו אבא בפיו, ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא, ששטר זה פרוע וגובה. הלכה ב' מת הלווה אחר שמת המלווה, הוא בא יורש להיפרע מן היורש, לא ייפרע אלא בשבועה, שאין יפרע מן היורשים אלא בשבועה, ואומרים לו תחילה, ישבה שלא פקדנו אבא, ולא אמר לנו אבא, ולא מצאנו בין שטרותיו של אבא, ששטר זה פרוע. ואפילו היה היורש של המלווה קטן, המוטל בעריסה, כשמת מורישו, הרי זה נשבע ונוטל לאחר שיגדל. ואם ציווה המלווה בשעת מיטתו ששטר זה אינו פרוע, ייפרע היורש בלא שבועה אפילו מן היורש. הלכה ג' מת הלווה תחילה ואחר כך מת המלווה, אין יורשי מלווה נוטלין מיורשי לווה כלום, שבעת שמת הלווה נתחייב המלווה להישבע, ואחר כך ייטול כמו שבארנו לעיל בפרק י' הלכה א'. הוא כבר מת, ואין אדם מוריש שבועה לבניו, שאינן יכולים להישבע שלא נפרע ואין כלום, ואם עבר הדיין והשביע יורשי מלווה וגבו את חובן, אין מוציאין מידן, מכיוון שאין הכרעה גמורה בהלכה הזו. לפיכך, מכיוון שבדיעבד אם גבו יורשי המלווה, אין מוציאין מידם, שטר חוב של יתומין הבאים להיפרע מן היתומים שמת אביהן הלווה תחילה, אין קוראין אותו ואין מגבין בו, אינן גובין בו, שאין אדם מוריש שבועה לבניו, כמו שבארנו בפסקה הקודמת, ואין קוראין אותו, שמה יבוא דיין שידון ויוציא בו. הלכה ד', אפילו היה שם ערב ומת הלווה תחילה, ולא ניתן לגבות מיורשיו, לא יפרעו יורשי המלווה מן הערב, אף על פי שאביהם יכול היה להיפרע ממנו אפילו ללא שבועה, שאם תאמר יפרעו מן הערב, הרי הערב חוזר ונפרע מיורשי לווה, כדין ערב, ונמצא שבסופו של דבר גובים מהם. הלכה ה' אין דנין מדין זה לכל הדומה לו, מכיוון שאין הכרעה חד משמעית בדין זה, כמבואר לעיל בהלכה ג', אמרו חכמים שאין להשליך ממנו למקרים אחרים שבהם התחייב המלווה שבועה ומת. אלא הרי הפוגם את שטרו ומת, כלומר מלווה, שהודע שחלק מהחוב פרוע שדינו שאינו נפרע אלא בשבועה, ומת לפני שנשבע, אף על פי שאינו גובה אלא בשבועה, הרי בניו נשבעים שלא פקדנו אבא ולא ציוונו אבא, ולא מצינו בין שטרותיו של אבא שכל השטר הזה פרוע, וגובין את שער השטר בין מן הלווה בין מיורשיו. הלכה וב, יורש שבא לגבות מן היורש ואמרו יורשי לווה, אמר לנו אבא לא לוויתי חוב זה, הרי יורשי המלווה גובין שלא בשבועה, ואפילו אם מת הלווה בחיי המלווה, שכל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי, כלומר שאם לא לווה ממנו ודאי שלא פרה לו, ומכיוון שיש ליורשי המלווה שטר שמוכיח את עצם החוב, יכולים לגבות אותו ללא שבועה. וכן מלווה שבא להיפרע מיורשי לווה, ואמרו, אמר לנו אבא, לא לוויתי חוב זה, הרי זה גובה הוא בלא שבועה. ואפילו האמינו בשטר, כל זמן שאומר, פרעתי, כלומר גם אם סוכם בשטר שהלווה יהיה נאמן לטעון שהשטר פרוע, שכל האומר לא לוויתי, כי אומר לא פרעתי, ונמצא שהודה לווה שלא פרה את החוב. הלכה הזין, יורש שבא להיפרע מן הלווה בשטר שיש בו נאמנות ללווה, כל זמן שיאמר פרעתי, הרי הלווה נשבע אסת שפרעו לשטר זה ונפטר, אף על פי שלא כתב לו, והרי אתה נאמן על יורשי. כלומר, מכיוון שיתנו שהלווה יהיה נאמן לטעון שפרע, אין היורש יכול לגבות חובו ממנו באמצעות השטר, אך הלווה צריך להישבע אסת, שהתנאי נותן לו נאמנות כנגד השטר, אך אינו פותר אותו משבועת אסת, שעיקר השטר על תנאי זה היה. כלומר, מכיוון שהשטר נכתב בעיקרו על תנאי שהלווה יהיה נאמן לטעון שפרע, ממילא אין להלוואה תוקף של הלוואה בשטר שצריך לפורעה בעדים, אלא דומה להלוואה בעל פה שהלווה תמיד נאמן לטעון שפרע אפילו כנגד יורשי המלווה. ואם יתנה עליו שיהיה נאמן בלא שום שבועה, כלומר, אם יתנה שיהיה נאמן גם לעניין זה שלא יחייב שבועת אסת, אינו נשבע אפילו ליורשי מלווה. הלכה אחת, יורש קטן שהיה שטר חוב לאביו ויצא עליו שובר אחר מיטת אביו, כתב שפותר את הלווה מהחוב, אין קוראין את השטר, אף על פי שיש עליו שובר, ואין מגבין בו. כלומר, אי אפשר לגבות את החוב שהרי יצא עליו שובר, עד שיגדלו היתומים, ואולי יביאו אז ראיה נגד השובר, שמה שובר זה מזויפו, ולפיכך לא הוציאו הלווה בחיי האב, מחשש לטעון שקר בפניו. הלכה ת' אומר הרמב״ם, המוציא שטר חוב על חברו, והיה כתוב בבבל, כלומר מצוין בשטר שנכתב בבבל, מגבהו ממאות בבל. היה כתוב בארץ ישראל, מגבהו ממאות ארץ ישראל, מה שאין כן בכתובה, שבפירעון הכתובה לאישה נותנים לה בכל מקרה מהמטבע בעל הערך הנמוך. לא היה בשטר שם מקום והוציאו בבבל, כלומר הוציא בבבל את השטר כדי לגבות בו, גובהו בו ממאות בבל, הוציאו בארץ ישראל, גובהו בו ממאות ארץ ישראל. בא לגבות בו ממאות המקום שיצא בו השטר, כשלא כתבו בשטר את המקום, וטען הלווה שהמאות שאני חייב לו מכסף שהוא פחות מזה המטבע, כלומר ההתחייבות הייתה על מטבע ששווה פחות מהמטבע שבמקום זה, יישבה מלווה ויתול, היה בו כסף סתם, כלומר אם צוין בשטר שהחוב במטבעות של כסף, אך לא צוין בו באיזה סוג מטבע מדובר, מה שירצה לווה
יגבהו.
מכאן אתה למד ששטר שאין בו שם מקום שנכתב בו כשר לכל דבר, שלא כגד גירושין שפסול אם לא מצוין בו המקום והזמן, והוא הדין לשטר שאין בו זמן כלל, שאין בו תאריך כלל, שהוא כשר, אף על פי שעדות זו אין אתה יכול להזימה, שלא יכולים עדי הזמה לומר שבאותו יום היו העדים עמם במקום אחר, ומעיקר הדין עדות כזו אינה כשרה. אין מדקדקין בדיני ממונות בדרישה או בחקירה כמו שהתבאר, כדי שלא תנעול דלת בפני לובין, כלומר שלא ימנעו מלהלוות זה לזה, מחמת הצורך לעמוד בבירור מדוקדק אם הלווה יכפור בהלוואה. ולפיכך, מכיוון שאין מקפידים על כתיבת התאריך בשטר, שיתרי חוב המאוחרין כשרין. אף על פי שאין אתה יכול להזימן, כמו שהתבאר במקומו בפרק כ"ג הלכה ב', אבל שיתרי החוב המוקדמין פסולים. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 17. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, בהלכות מלווה ולווה, בפרק 18 ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המלווה את חברו סתם, כלומר בשיבוד כללי שנכסיו, ולא ייחד נכס מסוים לגבייה, הרי כל נכסיו אחראין וארבעין לחוב זה. כלומר, כשאדם אינו פורע את חובו בממון, נכסיו אחראים לפרעון החוב. בדומה לאדם שערב לחוב של חברו שצריך לפרוע לו את החוב כשהלווה אינו משלם. לפיכך, כשיבוא לגבות, תובע את בעל חובו תחילה. אם מצא עמו נכסים, בין מיטלטלין, בין קרקעות, גובה מהן ברצון הלווה. ואם לא נתן לו הלווה מדעתו, מגבין אותו בדין כפי סדר גביית החוב בפרק ב' הלכה א'. לא הספיק לו כל הנמצא כנגד שטר חובו, הרי זה גובה מכל הקרקעות שהיו ללווה. אף על פי שאין עתה מחורין לאחרים, או נתונים במתנה, או אילו מחר הלווה או נתן אחר שנשתעבד בחוב זה, הרי זה מוציא מיד הלקוחות או מיד בעלי המתנות, וזהו הנקרא טורף. טרפת לקוחות נעשית רק במלווה בשטר, וכאשר בעל חוב טורף מהקונה קרקע ומטלטלין, הוא יכול לחזור ולטבוע מהמוכר את הכסף ששילם לו, שכן באופן כללי יש למוכר אחריות על מה שמחר. במה דברים אמורים? בקרקעות שהיו לו בעת שלווה, אבל הנכסים הבאים לו לאחר שלווה לא נשתעבדו לבעל חובו ואינו טורף אותן, כלומר אינו מוציא אותם מיד הלקוחות או בעלי המתנות. ואם ניתנה עליו שכל נכסים שיקנה היו משועבדים להיפרע מהן וקנה אחר שלווה ומחר או נתן, הרי בעל חוב טורף אותן. הלכה ב', אין כל הדברים אמורים אלא בקרקע. אבל המיטלטלין אין עליהן אחריות, שמן התורה רק הקרקעות של המלווה משועבדות לחוב, אבל לא המיטלטלין שלו. אפילו מיטלטלין שהיו לו בעת שלווה שמחרן לשעתו, אין בעל חוב טורף אותן. אפילו אם מכר אותם מיד לאחר הלוואה, אינו גובה מהם, ואף על פי שאפשר לטעון שהוא מערים למחור כדי להפקיע מבעל החוב. יקנה לבעל חובו כל המיטלטלין על גב הקרקע שיש לו, להיותו נפרע מן הכל, הרי זה טורף מאותן המיטלטלין. והוא שיכתוב לו בשטר חובו שיקניתי לו מיטלטלין שיש לי על גב קרקע שיש לי, שלא באסמכת ושלא כתופסי השטרות. שלא באסמכת, הכוונה זה כינוי להתחייבות עתידית שאינה מחייבת בגלל חוסר גמירות דעת. ושלא כתופסי השטרות, כלומר שטרות שנכתבו כדוגמה או מסיבה אחרת ואין להם תוקף. וכן, אם כתב לו שכל נכסים שאני עתיד לקנות בין קרקעות, בין מיטלטלין, הרי הן משועבדין לך להיפרע מהן, והמיטלטלין קנויים לך על גב הקרקעות להיפרע מהן, שלא כאסמכת ולא כתופסי השטרות, הרי זה טורף אף מן המיטלטלין שקנה לווה לאחר שלווה, שכל תנאי שבממון קיים. הלכה ג', עשה שדהו הפותיקה לבעל חובו, כלומר יחדה לגביית חובו או לאישה בכתובתה, והוא שיכתוב להן מכאן תגבו, ושטפה נער, כיסה אותה ולא ניתן להשתמש בה, הרי זה גובה משאר נכסים וטורף אותן, שייחוד השדה אינו מסיר את השיבוד מנכסים אחרים, ואם יתנה עמו שלא יהיה לו פיראון אלא מזו, ובכך ייחד אותה יותר מהפותיקי רגיל, אינו גובה משאר נכסים, וכן אם לבא ממנו ופרש שאין לו עליו אחריות, כלומר שיתנו במפורש שאינו משעבד להלווה את נכסיו שימכור או ייתן לאחרים, הרי זה אינו גובה מן המשועבדין לעולם. הלכה ד', העושה שדהו הפותיקי לבעל חוב או לאישה בכתובתה ומחרה, הרי זו מחורה. וכשבוא בעל חוב לגבות, אם לא ימצא נכסים בני חורין, יטרוף אותה. במה דברים אמורים? בשמחרה לשעה לזמן מוגבל. אבל מחרה ממכר עולם אינה מחורה, מכיוון שהיא משעובדת למלווה או לכתובת האישה, לא ניתן להעבירה לגמרי לבעלות אחרת. הלכה ה', עשה עבדו הפותיקי ומחרו, הרי בעל חוב גובה ממנו, מהקונה, מפני שיש לו קול, כלומר שיש פרסום ששיבדו לחוב, ועל הקונה היה להימנע מלקנותו. עשה שורו הפותיקי ומחרו, אין בעל חוב גובה ממנו, וכן שאר מטלטלין, מפני שאין לו קול. הלכה ו', עבד שעשה רבו, אדונו, הפותיקי ושחררו, אף על פי שכתב לו לא ילך פיראון אלא מזה, כלומר ושאיבד אותו בשיבוד גמור, שפיראון החוב יהיה דווקא ממנו, יצא לחירות, וכן עם הקדישו, שחמץ והשחרור וההקדש מפקיעין מיד השיבוד. כלומר, אם לבא מגוי ויחד לו לפיראון מאכל חמץ, כשמגיע הפסח, איסור החמץ יפקיע את השיבוד לגוי, והוא חוזר לרשות ישראל ונאסר בהנאה וחייב בביאור. והרי בעל חוב חוזר וגובה חובו מן הלווה, וכותב עליו שטר בחובו, כלומר, המלווה כותב ללווה שטר חוב חדש עבור הפסד זה, שכן כעת החוב התבטל מפני שהעבד יצא לחירות, ותורף מזמן זה השטר. כלומר, אם המלווה בא לגבות מלקוחות של הלווה בשטר השני, אינו גובה אלא ממה שנמכר לאחר שנכתב השטר, ולא משעת ההלוואה המקורית. ולמה הוא חייב לשלם? מפני שגרם לאבד ממון חברו, וכל הגורם להזיק משלם. כמו שבארנו במקומו בלכות חובל ומזיק בפרק שביעי הלכה השביעית, וקופין את רבו השני לשחררו מפני תיקון העולם, שלא ימצאנו בשוק ויאמר לו, עבדי אתה. הלכה זין, המקדיש נכסיו לבית המקדש, אין בעל חוב יכול לטרוף מן ההקדש, שההקדש מפקיע השעבוד. וכשפודין הקרקע מיד ההקדש, כאשר גזברי ההקדש מוציאים את הקרקע למחירה, והפודה משלם את שוויה להקדש, והקרקע יוצאת לחולין, אומרים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו, על מנת שייתן לבעל חוב את חובו ולאישה בכתובתה. כלומר, כשמכריזים על מחירת הקרקע, מודיעים מראש שלאחר פדיון, האישה או בעל החוב יגבו מהקרקע את חובם, ורק היתרה תהיה של הקונה. לפי שכשתיפדה ותצא לחולין ביד הלוקח, יבוא בעל חוב ויטרוף אותה או האישה בכתובתה, כמו שבארנו בערכין, כלומר שהשיבוד שפקע על ידי ההקדש לא יתבטל, והוא חוזר לתוקפו לאחר הפדיון. הלכה אחת, בעל חוב שבא לטרוף, אם יש מעות ללוקח, יכול לסלקו וליתן לו דמי משהו טורף, וחוזר הלוקח ותובע למוכר, כדין קונה שנטרף, ואם עשה אותה הפותיקי, אינו יכול לסלקו בדמים. הלכה תת, ראובן שהיה חייב לשמעון 200, והיו לו שתי שדות, ומחר אחת מהן ללוי במנה, במאה דינרים, וחזר ומחר לו השנייה במנה, ובא שמעון וטרף האחת במנה, עבור חצי מהחוב, וחזר לטרוף השנייה במנה הנשאר לו, והביא לוי 200 ואמר לו, אם תרצה להיות השדה שטרפת שומה לך בכל ה-200 שיש לך, הרי מוטב, ואם לאו, הלך 200 של חובך והסתלק. כלומר, הקונה שהוא לוי יכול להעמיד בפני בעל החוב לבחור בין אחת משתי אפשרויות. או שהשדה שטרף עבור 100 תחשב כשווה 200 ותהיה פיראון של כל החוב, או שיחזיר לו אותה והוא יפרע את כל 200 במקום הלווה. הדין עם לוי. רצה שמעון ועמד בה, אף על פי שקיבלה ב-200, כלומר הסכים להסתפק בשדה שנטל תמורת החוב של 200, אין לוי חוזר ותובע אלא במנה אחד. כלומר, אף על פי ששמעון לקח את השדה עבור החוב של 200, לוי יכול לתבוע מרובן שמחל אותה שדה רק מנה אחד, שכן שווי השדה הוא באמת מנה. הלכה י', מת רובן והניח שדה אחת שווה 100, ובא שמעון וטרפה, ונותר חוב של עוד 100, ונתנו לו היתומים 100 מן המיטלטלין שניח אביהן, וסילקו, הרי זה חוזר וטורף אותה בשאר חובו, שהמאה שנתנו לו מצווה עשו, שמצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם. כלומר, בדרך כלל כאשר הקונה משלם לבעל החוב ומסלק אותו מהשדה, הרי הוא כאילו קונה אותה ממנו והשיבוט שעליה פוקע. אמנם במקרה מדובר כאן, יכול בעל החוב לטעון שהמאה שנתנו ליתומים לא היו עבור סילוקו מן הקרקע, אלא כדי לפרוע את חוב אביהם, ונמצא שלפי טענתו, השדה עדיין משעובדת לחובו. ואם אמרו לו, אלו המאה דמי השדה שטרפת, כלומר, אם אמרו במפורש שהמאה שנותנים לו אינם לשם פריאת חוב אביהם, אלא כדי לסלקו מהקרקע שטרף, אינו יכול לחזור ולטרוף אותה פעם אחרת בשאר חובו. עד כאן משיעור ימי ברמב"ם, מספר משפטים הלכות מלווה ולווה, בפרק 18, על ידי לימוד הרמב"ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, תקף ומיד, ממש, 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 יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.